תפילה תשימו. כשכתוב, ויחזור לבאר שבע, האם באר שבע היה מקום שממנו יצאו? לא כתוב. נכון הוא שבמסכת הסימונים וכל המקומות שאברהם מסתובב, אז אנחנו גם יודעים על באר שבע בשלב מסוים, שם נבנו שניהם, אנחנו גם יודעים את ההתבר. למה קוראים לזה באר שבע לפי אפשרות אחת? אבל כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, לא כתוב איפה זה התגלה לו. אז השאלה היא, למשל, במשפט שלפני כתוב, היה שוב אברהם נער. כמובן שיש לו משחק של וישו ובישו. אם היה כתוב וילכו וישבו וישבו, הוא שב גם אל באר שבע, לא כתוב. אם היה שם לבאר שבע, אז הייתי יודע שהוא התחיל לבאר שבע. אבל כאן אני לא יודע. אני רק יודע שהוא בא ממקום איקסי. כמה פעמים בתנו יש הלימוד שהוא הלך מהדרום לצפון. אז או הלך מחברון, לא כתוב מניין זה בא. והשאלה היא למה מדגיסים הכתוב שהם שינו כיוון? הרי לא כתוב באיפה יצאו, מה פתאום הלכו את באר שבע?
אבל צריך להניח ששרה מחכה, נכון?
נו.
אז הוא בעצם צריך לחזור למקום איפה שהיא נמצאת, איפה שהוא יצא, אז אולי זה באמת באר שבע.
אז אני לא יודע, זה מה שאתה מאוד יותר קשה. זאת אומרת, המיקומה של שרה בפרשה הוא לא פשוט. המילה של זה שאתה מסתמר על הפשרה שהביא אותו, היא יוצא מתוך הנחה, מתוך דרישת הסמיכות. כשאתה תבדוק שם, זה גם הקריאה של ראש השנה, אז זה לא כל כך פשוט הדבר. ויהי אחרי הדברים האלה, בהמשך, לא יגן אברהם במור ימי ילדה שרה. אז רש"י פה בחז"ל, תגיד, מה פירוש ויהי אחרי הדברים האלה? אחרי הדברים האלה, היה לאברהם הרהורים. מה היה לו הרהורים? אם יצחק היה פה נשוי, והיו לו ילדים, נו! אז לא כל כך נורא היה בעיית השחיטה, בעיית העקידה. מדוע? כי באיזה מקום שהוא, היה המשך. אברהם חושב, יש לי בן יחיד, בן במאה, עם כל הקשיים האלה, אז צריכים עכשיו לדאוג. אז חז"ל הצליחו אותו, הנה אדם
מתרפא,
אז באיזה מקום שהוא, הנה כבר זימונו של אדם, אז צריכים לתת את הדעת על זה. זה מקשה קצת על הרצף. כי מה אמרנו ברצף? ברצף אמרו, מדוע אני שמחה? פרשת עקדה לפרשת עקדה של שרה, ששרה נבהלה מעצם המחשבה שהתמודדת עליה. זאת אומרת שזה תלוי די צמוד, כי כמה זמן זה היה עוד יומיים, הלכת מירושלים או לחברון או לבאר שבע. אז מתי היה הרהורי דברים? מתי הוא, לפי הסדר, מתי הוא גד לאברהם לאמור עם הילדה? לפי, אם אני הולך עקבי, אז בדרך היה צריך להיבדע לו. כאשר בדיוק באותה יממה או שתי יממות שהוא הולך מנהר המוריה לחברון, פתאום שם הודיעו לו בדרך שיש כבר בת זוג ליצחק. כל לוח הזמנים הזה הוא כמובן, על זה כבר דיברנו כמה פעמים, שיש פה בעיה רעיונית חשובה. האם יש בחז"ל, אני אומר, הניסוח הוא פרובלמטי, האם יש בחז"ל אמת היסטורית או אמת מוסרית, או שני הדברים ביחד? זאת אומרת, כשחז"ל אומרים שהשמועה של שרה, השמועה שהגיעה לשרה, היא גרמה לה למותה, האם זה היה גם מוות צמוד מאוד, או יכול להיות למשל, היה רב אחד שהיה מאוד רגיש לתשומות וכו' וכו'. אז בשביל זה בתמוז אמר, אם אני אעשה בשביל זה בתמוז, ואני אשלים את התענית, אז יהיה לי בעיה ביום כיפור. מה היה חייב? זאת אומרת, זה, אולי העניין על לידתה של רבקה הגיע לו כשהוא הגיע כבר לבאר שבע בתורה. זאת אומרת שיש לעיתים ש... ראינו דברים כגון אלה, בעיית השתולים. אור מלך הבשן היה לו גם בסופים אברהם אבינו, הצהרה ביבואה פליט. אז רשום הפליט זה אור מלך הבשן שנמלט מהמבול וכל הסיפור הזה. ויש לה סיפור שלם. אז המהר"ל בדיון על אם זה, אם זה אור מלך הבשן, ואם זה לא היה עוד אלום, אז זה היה מהמשפחה שלו.
בעצם הרב אמר אז בשבילים אלה שהדמות, כלומר דמות...
הבעיה היא, אני מביא עוד דוגמה. זאת אומרת, יש בעיה איך להבין דברי חז"ל. גם אם אתה מבין אותם בשלב מסוים במובן X, האם זה אומר שזה בכלל, האם יש בחז"ל השלמה של פרטים שלא מופיעים במקרא, ואין נתונים בבעיה. האם חלל יתנו למסור לנו אינפורמציה שהמקרא לא מוסר, וזה היה להם למסורות השלמות של הדברים, או שחז"ל בגלל כל מיני קשיים אמרו שיש פה רמזים לדבר הזה. אתן לכם דוגמה ממקום שאנחנו יודעים. אתם זוכרים שאמרתי בשמו של רב אייזיק שר, מה דין המוות של שרה אחרי העקדה. אז רב אייזיק, זה היה יהודי שהכרתי אותו, יהודי בן ימינו.
חתנו של שר צלעות.
חתנו של שר צלעות, ראש ישיבת צלעות של בני ברק. הוא נמצא בתש"י, מה תש"י, תש"י. על כל פנים, נניח, בשישים שנה. ואיש נפטרת, ואז הוא אמר ששרה הרגישה כל הזמן, אני אמרתי את זה, שרה הרגישה כל הזמן שהיא הולכת יד ביד עם אברהם. אברהם הגיע את האנשים, שרה את האנשים, והולכים יחד. פתאום, נשמעת על העקדה. היא מבינה שהעקדה מעלה את אברהם במעלות גדולות מאוד מאוד. אז הפער הרוחני בינה לבין אברהם פוגע בזוגים, איך זה יכול להיות? אז אני רוצה גם לנסות את הפס. אז היא התחילה לחשוב, לעלות לדעתה, מה היה קורה אם היו אומרים לה, האם היא בתור אישה או אימא של ילד פלאים כזה, האם היא תוכל לעבוד בניסיון הזה? מעצם המחשבה הזאת יצא משפטה. זה אליגנט, זה עשיר, זה יפה, זה הסבר. אגב, רב אייזיק הגנה גם אשתו, הוא כל בוקר, מיד אחרי התפילה בספר שבעה, היו סדרים של לימודי הלכה. הוא היה מיד לומד התפילה, הולך הביתה. הוא גר בעצם בגלל שבעה. שאלו אותו פעם, מה הוא אומר? אז הוא אומר, יש לו אורחת בבית. מה אורחת? כל יום אורחת. הוא חייב להביא מאשתו כוס קפה למיטה. אז הוא מתנהג איתה בצורה מאוד נכבדה. אז הוא היה מבין על זוגיות, איך צריך להיראות. עכשיו ככה. האם ההסבר הזה הוא הסבר ממשי שכך היה, או זה הסבר רעיוני שאני אומר, בגלל הצמיתות בין חיי שרה לבין העקדה, אז אני תולה זה בזה בצורה כזאת. אז זוהי השאלה, והשאלה הזאת נוגעת, כמו שאמרתי, בכל הגישה לענייני חז"ל. האם הגישה לענייני חז"ל זה אינפורמציה ריאלית? היו מסורות.
היה אדמו"ר צנוע ונחבא אל הכלים וחי
יש חשיבות לקהילה של סבבה, מה תהיה בדבר הזה? ולמה יש לכם ראייה? פנחס במקומו, זאת אומרת שקוראים פרשת פנחס על סדר המקראות, אז אחד בבין המצרים, בתשומר קטן, כשמגיע כאורח, אז הוא מפתיר ביום טוב. הרי כל ההפטרות נמצאות בפרשת הקורבנות של פרשת פנחס, ואז יש לך יום טוב, פסח, ראש שנה, סוכות, אז בתור אורח, כך הוא כמובן תראה. אז כשפנחס, כשפרשת פנחס חלה אחרי 17 בתמוז, אז הספרדים האלה חושבים יש לזה אפילו שם. לאשכנזים יש שם רק לפרשה השלישית של בין המצרים. והיא שבת חזון. שבת, אם מפתירים שם חזון יש היום בלמות. בין אם זה חל בתשעה באב כמו השנה, בין אם זה חל בערב, גם אין לי שזה שבת. קודם כל שבת חזון. הספרדים, עד כמה שאני יודע, קוראים לשבת הראשונה שבת דברי, ושבת שבת, שבת שימו. למה? כי בשבת הראשונה מפתירים דברי ירמיהו, שבת דברי, בשבת השנייה מפתירים שימו בית דבר השם בית יעקב גם בירמיהו. שבת דברי, שבת שימו ושבת חזון. על כל פנים, אז בהפטרה של שבת זאת, כיוון שזה לא שבת סבלנות נלחם מפני השבת, אז קוראים את מדוע? כי הקנאה בין פנחס לבין אליהו היא זהה. אז להגיד פנחס זה אליהו, זאת אומרת שכמו שאתה מגלה את פנחס הקנאי בפרשה, אתה מגלה את אליהו הקנאי בהפטרה. אז יש שני אנשים, שני אישים קנאים, זאת אומרת פנחס זה אליהו. אבל מה, האם זה בפועל ממש? כמו שאמרת, איך קוראים הילדים? אליהו, לפי מה שמופיע במקרא, אין לו ילדים. לא יודעים על המשכים, המשך. שיש לו איזה המשך. פנחס יש לו המשך. אז לא כל כך פשוט, מה הכוונה? זהו. תראה, זה אליהו. אתה יכול לומר שווה, דומה, או דברים כגונן. זוהי בימה קלאסית. השאלה האם זה ממש היסטוריה או זה רק השלמה של היסטוריה. הוא בבועה שלו, הוא הדגל שלו, הוא שולט בעקבותיו ודברים כאלה. אני אומר את זה שאלה כללית מאוד להבנת כל ענייני אני מנסה להביא עוד דוגמאות שיש דברים כאלה אלה.
שיהיה להם מה לאכול, מה לשתות. קודם כל, אנחנו מתחילים דברי חז"ל.
ילדה שמספרים שהוא היה נותן לך לשאול, והם אומרים תודה רבה, והם אומרים לי, אתם אומרים תודה רבה. ומי נתן לי? בצורה גדולה, הוא היה משתמש בהערכה שהוא ירח את האורחים כדי לקרב אותם. אבל הייתה אשת בבאר שבע, כדי לדעת תחת האשת אפשר לשבת, אפשר למשום אוויר טוב וכל הסיפור הזה, אני רואה שם בשם השם אלו להוא. הוא השתמש בתנאים הנוחים שהוא העניק לאורחים כדי לקרב אותם לשם השם. אז מה היה המטרה של העקידה? גם כדי לפרסם לשם השם בעולם. במילים אחרות, אברהם המשיך את מה שהוא עשה עם בנו היחיד, בינו לבין עצמו, שאף אחד לא היה לוקח, אפילו שני הנערים שלו איתו, אז היה ממשיך והיה עובר את התעולה הזאת על ידי הקריאה של השם. ומתוך המכסה של הפעולה הכללית, המתפשטת בגמוליה, מה ראו? ראו אברהם השקט, ראו אברהם נותן להם סנדוויץ' של הדרך, ראו אברהם שהוא מלווה אותם בתור יפה. שם גנז את הגרעין של האורה שהייתה בתוכה תפונה, שהסתגלת ליצחק בהתעמודה מיוחדת אשר פשוט, אשר נמסרה לאדת יקוי לא חפש. העקידה זה השיא של ההתמסרות של אברהם. ההתמסרות הזאת עשה אותו לאבי האומה, עשתה אותו להביע אמונה האנושית. כשאנחנו מדברים על השלישייה, אברהם יצחק יעקב, אז יעקב ויצחק, הוא יכולים לבוא מכוח שאלה אבא כזה וסבא כזה. אז אם אברהם עושה את אלבר שבע, אז מה יש שם בבאר שבע שהוא כל כך יסודי ש... אני אמשיך רגע את השורה, קוראים את המדרש הזה צפון ולפני השם, כושר השקדות באו עקדת יצחק. קודם כל, בפשטות, מה פירוש קוראים את המדרש הזה? איפה כתוב הפסוק הזה? וחצי פסוק. למדלת בסיום כתוב אחרי פרשת הקורבנות ושחט אותו על ירך המזבח צפון לפני השם וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח צפון. פשט הפשוט, איפה היה מקום השחיטה בעזה? לא שחטו על המזבח, שחטו על הרצפה בתחתית המזבח. אם תיקחו דוגמה של המשניות של תפארת ישראל וכולי, יש ציורים של העזרה, לא רואים את המזבח, ומה יש על יד המזבח? יש רשימה של טבעות. למה? צריכים לקשור את לאכול את הקורבן. אחרי שהיו עוקבים את הקורבן, אז את הדם היו זורקים על המזבח. אותם חלקים שאתה אוכלת אותם, היו מעלים אותם למזבח, המזבח היה גרוע מאוד. אבל השחיטה הייתה בתחתית. המזבח הוא לא בא. אז יש לו כמה צדדים. אז כאן כתוב לי שחרר על ירד המדבר, הוא שוחט אותו על הצלע, זאת אומרת על הצד של המדבר, הצד הקונה צפון. כשמסתכלים בהר הבית, אז אפשר לראות את ה... אם נצא מתוך הנחה מקובלת שאבן השקיעה ובמזל זה מסגד עומר, אז זאת אומרת, צפון היותר, מחר מי שיהיה פה מחר, יראה בזמן התפילה, אני אמרתי כבר כמה פעמים, שבימי שישי של צום הרמדאן, אני משתדל לראות בחצות היום, לראות את המיליון של אנשים, לפי הבניין של המשטרה, שהם נותנים לעלות, ומשהו באמצע הדרושה שלו, משהו כמו זה, אז כולם קוראים, עושים על פניהם, ועל הדבר שלך, אתה רואה כולם במשה לבן, והנחרה אומרת, לעולם ירוץ אדם במזרד פרחי אקו, שאם נזכה יבחיר, אנחנו יראה איך מחבים את המלך הגוי, אז כך הוא גם יבין מה יהיה כשהוא יראה את משיח. ירוץ אדם לראות, אם זה הייתה לנצרות היום, הוא שפק מפעם לעשות את זה. אבל הם הרי בסוף משפחמים לדרום, למקה. אז על הר הבית, בזה עצמו הם מוכיחים שהר הבית לא קדוש להם. למה אני שם את הבית אחר? אוקיי. אבל על כל פנים, יוסף בן מתתיהו מספר שביום הכיפורים, שהציבור היהודי היה מוכנן בהר הבית, והיו אומרים ברור שם כל מלכותו לעולם ועד לכל עם, אז ציפורים שהיו הכי מעל היו נופלות מהתהודה. זאת אומרת, שמאות אלפים של אנשים בבת אחת אומרים בכל עם, אז נוצר תהודה כזאת שהייתה מפילה גם ציפורים. אז שהיא, לכן אני אומר, עולם ירוץ אדם בבת מלכי עכו, שנזכה יפים, שנזכה יפים בדבר המיוחד הזה. העולם בנוי עם גבול. אתה הולך לדרום, אתה הולך למערב, אתה הולך למזרח, בסוף זה ייגמר. אתה הולך לצפון, שם זה לא נגמר. למה הקדוש ברוך הוא לא סגר את זה? אמר, מי שהוא אומר שהוא אלוהים, שיבוא וישלים את דבר. כאן אישו את המלחל הביניים שלך. אתה באמת רוצה לדחות מה הקדוש ברוך הוא, נראה אותך משלים את הבריאה, נשאר לו לסגר. זאת אומרת, אין לצפון גבול. לצפון אין גבול, כי זה מרשת. כאן האם שפירו של האלוהים. לכן צפון זה גם צפון. זאת אומרת, הסוד שהוא לא נגמר, זה כתוב בצפון. כיוון שהמילה צפון גם היא כוללת את שני הדברים ביחד. היא כוללת גם את הדבר התמון, גם את הדבר הצפון, וגם את הדבר שהוא במצפה, שהוא צופה, שאתה רואה מרחבים אין סוף. יש לעולם שלנו מגבלות. אבל יש צד בעולם שלנו שאין לו מגבלות. זה האינסוף האלוהי. לכן, הדמויות שלו אפילו ניקד בשור, שהייתה בתוכה צפונה, הוא התקבל לומר, צפונה לבני השם אני משחק. פעם אני אומר צפונה ופעם אני אומר צפונה. דהיינו, צפון זה תמון, זה מחוסה, זה לא גלוי. ויחד עם זה, הוא לא ניתן לצפייה. הוא לא ניתן לתפיסה כזאת. איפה אתה מכירים שימוש דתי, פולקלוריסטי, במושג צפון? צפון.
בליל הסדר?
כן, בליל הסדר. בליל הסדר קוראים לאפריקומן צפון. זאת אומרת, יש מה שנקרא סימנים של ליל הסדר. הסימנים הללו התחברו לצורך הדרכה למי שלא יודע מהו הסדר. אז יש הרבה סוגי סימנים, אפשר למצוא את זה בהגדות של פסח, כמובן משוכללות, שמבינים עוד נוסחאות, אבל נוסחה שהתקבלה בכל ישראל, אומרים שמבין מדרשו של רש"י. אז שם הוא מתחיל בקדש, מוחד, צפון. יש מקומות שגם נוהגים להכריז כל... עכשיו אנחנו מתחילים בברך, אנחנו עכשיו בבעלל, עכשיו אנחנו עכשיו בצפון. ויש מקומות שבהם חד פעמי, פעם בשנה, לפחות על ברכבי, כמה מנהגים אשכנזים, אומרים, הרחמן הוא זקן, יום שכולו ארוך, יום שכולו טוב, יום שתדעים יושבים בעקרותיהם בראשיהם ונהנים נהנים לשכינה ויש הקיים ממהם. פעם אחת בשנה עושים את העיר רצון לדברים את הדברים. כי כאן מדברים בצפון, מדברים ביום שכולו ארוך, מדברים ביום של סיום כל ההיסטוריה העולמית בעולם. אבל זה צפון. אבל מצד שני, בליל הסדר אתה יכול לצפות בזה. בליל הסדר הוא כאילו יוצא מהצפון שלו, הוא גלוי, ואתה צופה בו, ואתה כן רואה בו את כל הדברים כאילו האלה. זאת אומרת, הסיפור הזה של באר שבע אמר הרב, מה קרה אחרי העקידה? אחרי העקידה הפכה להיות העקידה לשמולה, לדבר הכי צפון שיש לעם ישראל, ומצד שני הדבר הכי צפון ש... אתה יכול לצפות בו ולראות בו מסוף העולם והצופ. וכאן נכנס גם אברהם, יצחק ויעקב, כן, אני קורא לזה, שם גנז את הגרעין של האורה, שהייתה בתוכה תשומה, שהשתגל את זה יצחק בהתעלותו המיוחדת, עד אשר נמסרה לעדת יעקב ובזת עולמים. זאת אומרת, השלישייה הזאת היא הערובה לפרסום של השם בעולם. קוראים את המקרא הזה צפון על פני השם, נוכל רק לדעות פה רק את התנחת. בואו נחזור אותם לרגע אחד לתקופה מדלת, נראה איך שם גם סיבת את זה. שחט אותו על ירח המדבר הצפון לפני השם, מפעל השחיטה, שהיא פעולה של רוגל ושל מידת הדין, שהרי הוא שוחט, שנעשה בקורבן, הרי הוא מקשר את תחושת תוכניתו, את כל ענייני הדינים, הדברים החריפים, הפעולות המרישות, המחבלות והנראות כמארצות ומרחיבות את העולם, אז יש צדדים שליליים שבאים כדי ביטוי בשחיטה. אבל באמת הכל הוא בא מסוד הנהלי הגנה הצפונה. הפעולה של השחיטה עצימה היא כוללת שני דברים. מרד המחשבה של אלמה לרחמים, שהכל הוא לטובה ולברכה לחבר רחמים, והיא מצד המעמד המעשי ותפיסתו החומריים, אם אתה שואל שיש רוגש, שיש כעס, אז הוא עומד במעמד התחתיתי של סדר ההנהגה. כעס זה ביטוי ראשוני של אי-שביעות רצון. הירך, ירך המזבח, אבל הכוונה המהירה, הצפונה פה, מלאת אור חיים וחסד ורחמים, צפון ללפני השם, אדון הרחמים, הוא מתכוון לומר, שחד ודין, אלוהים. צפון ללפני השם, השם במילת הרחמים, איך יכול להיות שאתה עושה פעולה של שחיטה, וזה לפני השם, ולפני השם במילת הרחמים. זה מה שקורה, שזה ירח, הירח עם בסתר. זה דבר שהוא נסתר, אתה לא יכול לגלות אותו. בדיוק אחרות, הסוד של העולם נמצא בסוד של האחידה. הסוד של האחידה נמצא ביסוד הזה של הצפון. אז מסתום לזה עמד מנגד עינם, כשבקטע שקרה עכשיו באחידה, שהוא אמר מה זה, הוא קרא בשם. הוא בא לבאר שבע, והשתמש בהישגים הרוחניים שלו, אותם הישגים רוחניים שהוא השיג על ידי הניסיון של השחיטה, רק הניסיון, אבל בתוכו זה מלא רחמים. איך זה עובד ביחד? איך כל הדברים הרעים, אם יש להם גם דברים טובים, זה הסוד הגדול של הרוחם. ועדיין אני מרגיש שלא מציתי עד לסוף את מה שהוא אומר. טוב, אני מקווה שנשאר לנו את הקטע אחד על יומו של עולם כדי לקרוא אותו.